טוב, שלום, מה שלומכם? אנחנו בשיעור נפש הפרשה, שהעניין שלו זה עבודת הנפש בעקבות הפרשה. כל פעם לוקחים איזה משהו מהפרשיות שלנו, איזה מידה, איזה תכונה, איזה משהו יסודי, ומנסים לראות איפה אנחנו פוגשים את זה בחיים שלנו, בעבודה הנפשית. אז יש איזה חיבור מאוד מעניין בין מה שקראנו בשבת האחרונה לבין מה שנקרא בשבת הבאה. והחיבור הזה, זה הכותרת כאן שלפניכם, הוא קשור למונח הזה חצי. בפרשה שלנו בתרומה, הקדוש ברוך הוא מצווה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כלה וכן תעשו, ומיד אחר כך ועשו אהרון לצי שיטים 200.5 אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו. וחלק גדול מהפרשנים עוסקים, מעלים את השאלה באמת שהיא צפה ועולה מאליה, למה חצי? למה חצי? מה הסיבה שהכלים במשכן, וזה לא רק הארון, זה גם השולחן, וגם שאר כלים, הם חצויים. הרי המשכן זה מקום השלמות. המשכן זה מקום שמבטא את העובדה ש... את העובדה שהכל שלם, הכל מדויק, הכל אסתטי. גם ברגע שאתה מתחיל לעשות משהו חצי, זה יכול לצאת פחות יפה, פחות, אם זה הכל שלם, הכל יחידות, שלמות, מטר על מטר, זה יוצא יפה. תתחיל פה חיתוכים, אתם יודעים איך זה נראה, פינישים, שאתה צריך להתחיל, להתחיל לחתוך את הקרמיקה בקצה, כי זה לא בדיוק, צריך את חצי, וזה כבר, שם הכל... הכל יכול להתקלקל. אז למה במשכן? אנחנו מבינים שכשאדם בונה את הבית, אז יש לו דירת 3.5 חדרים. בסדר? יש דבר כזה. אבל כשבונים את המשכן, שם הכל לכתחילה. הכל לכתחילה. אז למה החצי הזה מופיע? וגם בפרשה שעברה, בשבת שעברה קראנו פרשת שקלים, עד הפסוקים זה כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם, וזה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרע השקל, מחצית השקל תרומה לאדוני. גם פה, חצי. חצי שקל. לא שקל שלם. 20 גרע השקל, זה 10. למה חצי? למה לא שלם? אנחנו תכף נדבר על מחצית השקל, אבל לפני כן נענה על האולי, נתחיל אולי מהשאלה הראשונה. של המשכן, שלום וברכה. באמת, השאלה היא טובה. תודה. כלומר, אם הנושא היה המשכן, באמת לא היה מקום לחצי. היה מקום לתכנון מדויק, שלם, מלא, של מטרים מלאים. זה היה יופי הבניין. אתם יודעים, אחד הבניינים הכי יפים בעולם, עד היום זה הטאג' מהל בהודו. שמעתם על הבניין הזה? שמעתם עליו, אולי הייתם שם, אני יודע מה, יכול להיות שהייתם שם. מכון מאיר אפשר לדעת. כל פנים, מה שיפה שם בבניין הזה, זה שהוא מארבע זוויות, הוא נראה אותו דבר, הוא פשוט מושלם. אתה מסתכל עליו, מכל זווית הוא נראה אותו דבר, ואין שם חריגה, הדריכלות בשיאה. אנחנו מכירים את זה גם מיוון, מתרבות יוון, שהם בונים שם בניינים, וגם הורדוס, שהוא בעצם איזשהו שריד, לא שריד, אלא הוא נטוע בלב תרבות יוון, כשהוא בונה את בית המקדש, זה הבניין הכי יפה. אם הולכים על הבניין, באמת אין מקום לחצי הזה, לשבירה. אבל העניין הוא שהמשכן וגם המקדש זה לא הבניין. או זה לא רק הבניין. אלא בעצם המשכן הוא בנוי בצורת תבנית נפש האדם. ממש, יש בספר, יש איגרת של הרמב״ם לבנו, לא הבאתי את זה כאן, אבל יש איגרת של הרמב״ם לבנו שהוא ממש מפרט לו. מה כנגד מה? הארון זה כנגד הלב, ולוחות הברית זה הרצון, והמנורה זה כנגד העיניים והראייה, והמזבח זה כנגד הכבד והעיכול, וכל הגידים של הבהמות זה כנגד העורקים של האדם שעוברים ממקום למקום, וממש מזבח הקטורת זה כנגד כל האזור של האף והערכה, ממש מסדר את המשכן, את כלי המשכן, לפי הסדר הגופני של האדם. האדם הוא מקדש קטן, האדם הוא משכן קטן. ולכן, כמובן, הדרשה הידועה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כתיב, ולא בתוכו. המשכן הוא איזה מין בבואה, איזה מין שיקוף של השראת שכינה ששורה בנשמותיהם של ישראל. וכיוון שכך, אז צריך גם את המספר חצי. פשט. מה פשט? ענווה. נכון? ענווה. אתה לא מושלם. אנחנו לא מושלמים. אנחנו חסרים. אנחנו פגומים. אנחנו אסור שנבוא לכלל גאווה. ולכן, דווקא במקום שבו יכול האדם אולי קצת להיות ככה, להרגיש רוחניות, כן? עכשיו הולך למשכן, ו... עכשיו הוא בסדר, עכשיו הוא בקטע הטוב של החיים שלו, דווקא כשהוא מתגאה שם, עלול להתגאות, אני לא אוהב, חצי. תסתכל את הכלים. ממש יש אלשך שמדבר על ה... על השולחן. הוא אומר שהשולחן רומז למלכות. כי על השולחן כתוב, ועשית לו זר זהב סביב, זה רומז לכתר. אז הוא ממש מפרט שם את הכל ואומר, מה גובה השולחן? עמה וחצי קומתו. עמה וחצי קומתו זה בדיוק חצי מקומה של איש. איש ממוצע הוא בגובה 3 אמות. 3 אמות זה 1.5 מטר, פחות או יותר, והשולחן הוא בגובה 1.5 מטר, שזה 70 סנטים. הוא אומר, המלך צריך להיות חצי. חצי מקומת אדם. להשפיל את עצמו, לבוא לכלל גאווה. אז דווקא במקומות שבהם אנחנו עלולים לבוא לכלל גאווה, מתוך המפגש עם, עם המשכן הזה, העמידות הן חצויות. חצי. זה, כן. אתה צודק. זה גם וגם. יש, זה נדבר על זה אולי בעוד איזה שבועיים, שלושה, אני יודע מתי. אבל ב... יש יוצא דופן אחד בכל כלי המשכן. הרי הספר שמות מחולק לפרשיות שעוסקות בהוראות, שזה תרומה, נכון? תרומה ותצווה, והפרשיות שעוסקות בביצוע, שזה בעקל פקודי. והפרשיות עצמם, תרומה ותצווה, מחולקות בגדול לשתיים. בתרומה מדברים על הכלים, ותצווה מדברים על הבגדים. בגדים והשמן. ובכל אופן יש חריג אחד. מי החריג? לא. מזבח הקטורת. מזבח הקטורת זה המזבח הקטן, מזבח הזהב שנמצא איפה? בתוך האולם, הוא שומרים אותו לסוף פרשת תצווה, ושם כתוב בשביעי של תצווה, ועשית מזבח מקטר קטורת, עצי שיטים תעשה אותו, אמר כו, ואמר רוחבו, רבוע יהיה, ועמתיים קומתו ממנו קרנותיו. הוא, עמידות שלו שלמות. והוא בסוף, הוא בדיוק מבטא מה שאתה אומר. כלומר, המשכן זה מקום שיש בו איזה מין השקה, נשיקה הדדית, בין דברים מאוד מאוד ארציים, עצי שיטים עומדים, אדנים, אדנים שמחברים את את העצים הללו, משהו דברים מאוד מאוד ארציים, לבין איזה משהו שהוא נסתר, שייך לקטורת, לאיזה קטורת זה, אם אני מתרגם את זה, זה קשורת. לקטור משהו זה לקשור אותו. כן? בחד, רשבי אומר על עצמו, בחד הקטירנה, התקטרנה, אני קשור בקשר ביחיד הבי להיטה, אני קשור לשם יתברך. ככה רשבי אומר על עצמו. אז קטורת זה קשורת. משהו שקושר אותנו לשם יתברך. זה קשור לחוש הכי הכי עדין, חוש הריח של האדם, כן? וזה הדבר שנכנס לתוך קודש הקודשים, משם הכהן הגדול לוקח את ה... משם מקריבים את הקטורת, ובעצם המקדש מתמלא בענן הזה שמסתיר. אז זה בעצם, וזה שלם, זה עמה על עמה וכפול פעמיים, אין פה שום שבירה, שום דבר, זה באמת מבטא את זה שהקדוש ברוך הוא מגיע ושוכן בתוך המשכן. אבל האם זה רק איזה נוכחות אלוקית וזהו? לא. נוכחות אלוקית נטו זה בהר סיני. שם הקדוש ברוך הוא מגיע ואין רשות לאף אחד לעלות. אבל במשכן יש גם וגם, יש גם נוכחות אלוקית, גם ניסים, גם, וגם כהנים שעובדים ונכנסים לפני ולפנים. אנחנו כרגע עסוקים בשיעור הזה שקוראים לו נפש הפרשה, אנחנו עסוקים בחלק שלנו, בחלק שלנו בעבודה, ואנחנו כרגע מנסים לבאר, למה חצי? למה חצי? תשובה, עוד שנייה, תשובה מספר אחת, כי אנחנו, דווקא כשמגיעים אל המקום הזה שנקרא משכן, צריכים לזכור שאנחנו חצויים, לא שלמים, כדי לא לבוא לכלל גאווה וכו'. כן.
לא הבנתי למה המזבח הקטורת הוא דווקא שלם?
במידות שלו, עמה אורכו, ואמר רוחבו, רבוע הוא ריבוע שלם, טק, 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 טק. ושאר כל הכלים הם המאתיים וחצי, המאה וחצי. המידות שלהם הם חצויות באמצע. אז לכן, מזבח הקטורת.
למה הוא לא? למה לא כל הכלים של המשכן הם חצי?
או, אז הסברנו. לא הבנתי את השאלה. למה רק הוא?
למה הוא שלם?
כי, וגם למה הוא נדחה לסוף? כי מזבח הקטורת מבטא את הנוכחות של השם יתברך במשכן. ושאר הכלים מבטאים את העבודה שלנו. מזבח הקטורת עושים עבודה מאוד מאוד מינימלית, שזה ריח, מאוד עדינה. ושאר הכלים זה מדליקים אור, מקריבים קורבן, אופים לחם וכו' וכו'. אז זה דבר ראשון. בסדר גם. הלאה. אז צריך לבנות גם את המשכן ולאסוף כסף תרומה, והכסף הזה, התורה מצווה אותנו, קראנו בפרשה שעברה, גם הוא צריך להיות חצי. כן? מחצית השקל. במחצית השקל יש בעצם שני דברים. דבר ראשון שיש, זה שוויון. העשיר לא ירבה ועדה לא ימות. כולם שווים. מה זה השוויון הזה? השוויון הזה הוא מאוד מאוד חשוב. תראו, יש... אנחנו כל היום חיים במקומות שיש בהם הבדלי מעמדות. כל הזמן. נרצה או לא נרצה. לבוש מסמן משהו, רכוש, רכב, גודל הבית שלך, גודל הארנק שלך, מספר הכרטיסים שיש לך. אנחנו כל היום נמצאים בתוך הבדלי מעמדות, או יותר, או פחות. כל הזמן אנחנו מסמנים או מסומנים בשם הבדלי מעמדות, וזה גם, זה גם אפילו שיטה, כידוע, של מרקס ודומיו, שהמלחמות בעולם נגרמות בגלל ההבדלים בין המעמדות. ואם ניצור מעמד אחיד לכולם, פועלי כל העולם יתאחדו, אז לא יהיה יותר מלחמות. זה התשתית הקומוניסטי. אז, אבל בעולם הזה אנחנו נמצאים תחת הבדלי מעמדות. כשמגיעים למקדש, אז זה כמו, אתם ראיתם לפעמים ילדים שהם עומדים בגן, ילדים, ומודדים מי יותר גבוה? בואו נמדוד גובה. זה ככה. אני יותר גבוה, עושים ככה, אני יותר גבוה ממך. עומד המבוגר למעלה וצוחק. סנטימטר, זה לא כזה משנה, תגדלו, זה ככה. אפשר לשים לדבר הזה לב. אבל הילדים זה מאוד מאוד חשוב. ככה, באיזשהו מובן, הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, על ההבדלי המעמדות. משחקים פה הילדים במי יש לו מעמד יותר גדול. אבל כשמגיעים אל הקודש, אז הבדלי המעמדות בין העשיר לבין העני, הם בטלים באינסוף. כשאתה עומד ומסתכל, פונה אל השם יתברך, אל הגובה האינסופי הזה, הבדלי המעמדות, עשיר, עני, חכם יותר, חכם פחות, זה מתבטל. אז לכן, דווקא כשבאים אל המשכן, מה שנוכח, מה שקיים, מה שמאוד מאוד בולט, זה דווקא השוויון. שכולנו יש לנו נשמה אלוקית, וכולנו בנים להשם יתברך, וכולנו בנים לעם ישראל, וההבדלים שאנחנו כל כך רואים אותם היטב, 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 ביום יום, הם בטלים. הם בטלים לעומת הגובה האלוקי האינסופי. בדיוק כמו שהמבוגר מסתכל ואומר, כן, זה נכון שהילד הזה גדול מחברו בסנטימטר וחצי, אבל זה לא רלוונט, זה לא משהו, לא שמים לזה לב. ככה, ועוד הרבה יותר מזה, מסתכלים עלינו מלמעלה, וכשאנחנו באים אל הקודש, למרות שמן הסתם, העשיר אולי רוצה להראות את עושרו, או אני היה רוצה להראות את המאמץ שהוא עושה כדי לתת יותר, לא, אין צורך. אתם מגיעים לכאן מכוח הנשמה שלכם. והנשמות, אין ביניהם הבדל. אין, הנשמה היא חלק אלוקא ממעל. היא אין סוף. יש סיפור על איזה עני אחד, מרוד, שבא לבקש צדקה מאיזה עשיר, והעשיר לא כל כך היה, העשיר כזה היה עסוק בחשבונות שלו, כן, מה אתה רוצה, צדקה, זה רק לא עם חצי שקל. אז אני אומר, אתה יודע, אני בדקתי וחישבתי ומצאתי שההבדל ביני לבינך זה סך הכל 20 שקל. העשיר קפץ, מה 20 שקל? אתה לא מתבייש, תסתכל, כל המשרד הזה שלי, תראה איזה, אתה כולך אני מרות, תראה כמה רכוש יש לי, אמר לו, 20 שקל, בדקתי, בדוק. מה? איך אתה אומר את זה? בדקתי. ההבדל בין תכריכים יקרים לתכריכים זולים זה 20 שקל. זה ההבדל בינים. סיפור קצת קנטרני. אבל יש בסיפור הזה שהיא נקודה של... השאלה, מה היא נקודת המוצא שלך? האם כל הרכוש מסביב או הנשמה? כשבאים בבוקר ומדברים על הנשמה, לא שמעתי שמעניין של עשירים או חכמים או רבנים או זה, יגידו, אלוהי, נשמה, שנתת בי גבוהה היא... עצומה היא משורש תחת כיסא הכבוד, רק אני, ושמה יש את זה. אלא כולם אומרים אותו דבר, אלוהי, שמה שאתה תביא, תוראי, אתה בראתה, אתה יצרת. כל אחד יש לו נשמה, נשמת אלוקה חלק אלוקה ממעל. אז לא תמיד זה בולט, הנשמה מוסתרת בתוך הגוף, אבל כשאנחנו באים אל המשכן, העשיר לא ירבה והדל לא ימית. טוב, בסדר גמור. אבל עדיין, אנחנו שואלים את עצמנו, אבל למה חצי? אחד, שקל, שיהיה שלם. וגם כאן, אולי אנחנו כאן מתקדמים כבר, כאן עוד איזה צעד קטן מעבר למה שדיברנו. מקודם דיברנו על עניין של גאווה, נכון? אל תתגאה, אל תשוויץ, אתה לא שלם. יש משהו שלם, אתה לא שלם. יפה מאוד. אבל זה לא רק עניין של גאווה. חצי, תראו, הבאתי כאן... עוד לפני כן. חצי זה מספר שהוא שואף לשלמות. מהשם שלו, אתה חצי, אני... מה עם החצי השני, כן? אם אני חצי בן אדם, על כורחי מכריחים אותי לחפש את החצי השני. איפה החצי השני? איפה זה קיים? אני מתחיל לחפש השלמה. אני מבין שלבד אני לא יכול. זה לא רק איזה ענווה ביני לבין עצמי, אלא זאת הבנה שהאנשים שסביבי הם הכרחיים לי. בלעדיהם אני לא יכול. לכן, הבאתי כאן צאתי מויקיפדיה את ההגדרות של ההגדרות של מספרים. חצי הרי הוא שבר, נכון? זה הגדרת המספר שבר. יש שבר אמיתי ושבר מדומה. שבר אמיתי זה שבר שבו המונה קטן מהמחנה, שבר כזה גדול מאפס זה קטן מאחד. שבר מדומה זה לא משנה. ושבר יסודי הוא מספר רציונלי הנכתב בצורת שבר, שבו המונה שווה לאחד והמחנה הוא מספר. לדוגמה, שבר יסודי זה יהיה חצי, שליש או... חצי הוא גם שבר אמיתי וגם שבר יסודי. זה שבר. יש כאן איזשהו שבר במציאות. אני שבור. אני לא יכול לבד. עכשיו, שבור, המילה שבר בעברית היא גם. וגם?
פרנסה.
זה לא בדיוק פרנסה, אלא... זה יותר מפרנסה זה. זה ציפייה. סיברתי לישועתך, אדוני, כבי, נכון? יעקב אומר לבניו, יש שבר במצרים, יש ציפייה, יש תקווה, יש גאולה במצרים. כלומר, שבר, אני משבר כבר אל הדבר הבא. זה משהו של ציפייה, של רצון להשלמה.
לידה זה משבר.
איך?
לידה
זה משבר, כן. אז השבר הזה, דווקא החצי שאני חצוי, הוא פותח אצלי משהו חדש לגמרי. הוא פותח את האפשרות להבין שהאנשים האלה שסביבי, שדוחפים אותי בתור, שתקועים לפניי בפקק, שדורכים לי על הרגל, שאני לא כך אוהב את הצורה שבה הם מדברים, או את הצורה שבה הם נושמים, או את הצורה שבה הם לבושים. האנשים האלו הם החצי שלי. ובלעדיהם אני לא יכול. אני פשוט לא יכול. ולכן, יש לנו, מצאנו מילה נוספת לחצי הזה. אמרנו חצי, שהוא בעצם שבר, אבל יש עוד מילה, בקע. עכשיו, בקע זה מילה קשה. בקע זה משהו שהיה, אם אני אנסה לתרים את זה למונחים שלנו, חצי ושבר, זה בסדר, זה חצי. אתה מקבל חצי לחם, בסדר. אתה מקבל, שבר זה כבר יותר. בקע זה היה שלם ומישהו בא עם נבוט, בום, בקע אותו לשתיים.
זיתים מבוקעים.
זיתים מבוקעים, ראשים מבוקעים, תראה על מה אתה מדבר, באיזה סיטואציה, כן?
אבל אתה יודע
למה
חצי זה, כאילו, אפשר להגיד לקרוא לחצי גם שבר, כאילו, אפשר לקרוא גם שליש שבר.
כן, כן, נכון, אבל נכון. אני אומר, המספר חצי הוא מנוי על סדרת המספרים הזאת שנקראת שברים, שברים עשרוניים, כן? הוא לא מספר טבעי, הוא לא מספר שלם, אלא הוא שבור. נכון, גם שליש זה שבר, אבל חצי עונה על מירב הקריטריונים. איך?
אני אומר סימטרי ואי סימטרי, כאילו
בקע
זה לא סימטרי,
כן.
כאילו יכול להיות...
כן. אז זה מה שכתוב כאן בספר בראשית, ויהי כאשר כילו הגמלים לשתות, ויהי ככה היא שני זם זהב, בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה, עשרה זהב משקלם. ורשי כאן אומר, זה רשי כאן בשורה מתחת, בקע, רמז לשקלי ישראל, בקע לגולגולת. אז ממש, בקע לגולגולת זה נשמע ממש לא טוב. גם זה גולגולת מבוקעת כזאת. כן, גולגולת חצויה, בקע חצי שקל לגולגולת. למה? איפה נכנס כאן, באיזה מקום אנחנו מוצאים את החצי הזה בנפש שלנו? באיזה מקום אנחנו מוצאים את הבקע, את השבר? אז התחלנו ממקום שבו האדם הוא לא מתגאה, וזה יפה מאוד. הגענו למצב שבו האדם מרגיש שהוא חסר. הוא חסר בלי החברים שלו. רבי נתן מברסלב אומר וזה תורה שהיא מדהימה. הוא אומר ככה, התמונה החברתית של האדם היא מכוונת. היא מכוונת. לא יכול להיות שכל דבר, אנחנו רואים שהוא בהשגחה, ורק את הנפשות והנשמות שמקיפות אותנו, אנחנו מייחסים את זה לזה משהו אקראי. זה לא אקראי, זה מכוון. אתה מוקף בחצאים שאתה כרגע צריך. החצאים שכרגע מקיפים אותך, הם החצאים שאתה בדיוק אתה צריך. דווקא באוטובוס הזה ולא באוטובוס אחר, דווקא בכיתה הזו ולא בכיתה אחרת, דווקא במשפחה הזו ולא משפחה אחרת, זה מכוון, זה מדויק. מסביבך מסתובבים חצאים שהם יכולים להשלים אותך ודווקא אותך. עכשיו תתחיל לחפש. תתחיל לבדוק מה יש לי כאן ללמוד. למה אני דווקא הגעתי לכאן? לא רציתי, תכננתי להגיע למקום, אני פה עכשיו. איזה חצי מסתתר כאן שאני צריך לקחת אותו? זה אצלנו. בקע זה עוד אפילו עוד למעלה מזה, כן? בקע, שבר בעצם, אני מבין שזה שני מושגים דומים. זאת ההבנה שלבד אני ממש עבור. לבד אני לגמרי חצוי. לבד אין לי שום תקווה. אני חייב את השני כדי שיעזור לי. בלעדיו. איך אומר השיר? בלעדייך אני חצי בן אדם. זה ממש ככה. בוא נראה כאן את השם ושמואל. והנה הנזם בקע משקלו רמז לשקלי ישראל שהם בקע לגולגולת. דהנה ידוע בספרים, וכבר אמרנו במקום אחר, בטעם מחצית השקל ולא שקל שלם, שהוא להורות שהפרט הוא בלתי שלם, ואינו ראוי לעמוד לשרת לפני השם יתברך, אלא על ידי שהוא מתקרב ומצטרף אל כלל ישראל. וזה בסדר, זה מדרגה שאנחנו דיברנו עליה מקודם. ועל כן כל מילתא דלייתא בציבור, לייתא ביחיד. אין דבר שהיחיד יכול לעשות שהוא לא קיים בציבור, אין כזה דבר. אלא כל מה שקיים בציבור גם קיים ביחיד. חלק מהדברים ש... קיימים בציבור, לא קיימים ביחיד, אבל ודאי שאין דבר שהיחיד יכול לעשות בלי שהציבור יכול לעשות אותו. או, בסדר, זה עכשיו עד כאן זה אמירה, אבל איך עושים את זה? והדרך להתקרב לכלל ישראל הוא רק אם יודע האדם ומרגיש שאיננו דבר שלם רק על ידי זולתו. וזה שני חלקים של משפט, זה חצי ואחרי זה שבר ואחרי זה בקע. כלומר, אני יכול להגיד, ודאי שאני חסר מה, וכי יש מישהו שהוא לא חסר, רק שהוא ישלים אותי, גזמת. יכול להיות. אני יודע שאני חסר, אבל בוא תביא לי מישהו ש... מישהו באמת שישלים אותי, לא את החבר הזה, את השכן הזה, אלה, אותם אני לא סופר. אומר השם שמואל, בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. שידע האדם, א', פה, וירגיש פה, ההבדל בין חצי לבין שבר, שחצי זה כאן, אני יודע שאני חצי, ושבר זה משהו שהוא שבור כאן, אני מרגיש בלב שאני, אני מוגבל, אני חסר. שאיננו דבר שלא רק על ידי זולתו. על ידי כן נעשים כולם כאיש אחד, ומזה נעשה קורבן ציבור, שהוא כמו קורבן מאיש אחד, ולא כמו קורבן השותפים. מה זה קורבן ציבור? קורבן ציבור זה כאילו הרבה אנשים התאחדו לישות אחת ומביאים קורבן. זה הרי השקלים, מה היו עושים בשקלים? הם היו לוקחים קורבנות ציבור. מה זה ציבור? ציבור זה הרבה אנשים? שותפים? 20, 30, 100, 200, מיליון? לא. ציבור זה הרבה הרבה אנשים שהצליחו למצוא את הנקודה המאחדת ביניהם, ועליה לשים את הכסף, ומשם להתחבר. ישות אחת, כללית. ומזה עצמו, בוא נמשיך, על ידי כן נעשים כולם כאיש אחד, ומזה נעשה קורבן ציבור, שהוא כמו קורבן מאיש אחד ולא קורבן קורבן השותפים. ומזה עצמו, נצמחת באדם הבושה. בושה, איך הגענו לבושה? אני חושב אחד הדברים שאנחנו שהם באמת יכולים לבייש אותנו, לבייש, וזה בושה טובה, זה כשאנחנו מגלים כמה אנחנו חסרים, כמה השני, שאולי לפעמים זלזלנו בו, לא ייחסנו לו מספיק חשיבות, כמה השני הוא מלא בכל טוב, וכמה אני הייתי נפוח ותקוע ועסוק בעצמי, ובכלל לא פנוי לראות את הטוב הגדול שמסתובב סביבי באנשים שמקיפים אותי. כן? לפעמים אתה מתוודע איש ואישה, אתה מאדם, האיש מתוודע לאשתו, כמה טוב היא חושבת עליו, כמה היא רוצה לתת לו, כמה היא מעניקה, כמה הוא בכלל לא מסתכל, כמה הוא עסוק בעצמו, כמה הוא תקוע בתוך, ואז צפה ועולה זו תחושת בושה. החצי הזה, הבקע, השבר, שבו האדם מבין שהוא חסר לגמרי, זה מוליד בושה, בושה חיובית באדם. ומזה עצמו נצמחת באדם הבושה, קנית בירושלמי, הימן דאכיל דלבדילי, בהית להסתכל לבי. וכמו כן ישראל, שיודעין שאין לכל אחד השלמה מצד עצמו, אלא על ידי זולתו כנזכר לאל, אם כן כל אחד אכיל דלבדילה ומתהווה מזה מידת הבושה. אני מבין ש... שנותנים לי. אני מבין שלבד לא הייתי יכול. אני מבין שאם אני זוכה במשהו, זה בגלל שמישהו עוזר לי כל הזמן, מישהו תומך בי. ואז נית כאן איזושהי בושה. בושה טובה. למען תהיה יראת השם על פניכם לבלתי תחתיו. איזה מין יראת השם כזאת חיובית. שאני מבין ש... כל הצפצופים שלי וכל הדיבורים, אבל אם אני לא הייתי... אם לא היו עוזרים לי, לא הייתי מגיע לשום מקום. ועל כן נזם, הרי אליעזר שם את הנזם הזה, בק המשקלו, זה היה בצורה של נזם. ועל כן נזם, שהוא נגד מידת הבושה, כנזכר לילה היה משקלו בקע ורומז לשקלי ישראל. נזם זה נגד מידת הבושה, אולי בגלל ששמו זה על האף, והאף זה ביטוי לגאווה, כן? מה שאנחנו קוראים להרים את האף. אתה מרים את התורית האף שלך, מה אתה עם האף למעלה? האף הוא, ביטוי, הוא האיבר הבולט ביותר בפנים של האדם, ולכן הוא בסוג של ביטוי לחרון האף, יש גבות, כן? אדם הולך עם האף למעלה, וכשיש נזם, אז אתה משך את האף, כמו... מורידים לך את האף למטה. אז יצירה של, כן, סוג של ההפך מן הגאווה, זאת הבושה, אתה מבין שאתה לא אתה כאן הכל בעצמך, אלא יש כאן איזושהי בושה, הנזם שנמצא על האף, ולכן דווקא הוא בק המשקלו. כלומר, בסוף התהליך שהתחלנו אותו, אני אומר, לא רק שאנחנו מבינים שאסור להיות גאוותנים, שזה ודאי דבר חשוב, ולא רק שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים שישלימו אותנו, כי לבד אני לא יכול, אני לא יודע לבד מתמטיקה, אני צריך שיעזרו לי, אני לא יודע לבד לנגן, צריך שילמדו אותי. אלא מגיעים פה למקום הרבה יותר עמוק בנפש. אני מבין שאני ממש נכה, ממש חסר, ממש חצוי בלי, אני צריך אותך! בום! לא, זה היה יכול להיות ממש מגמיד. חצי בורג. אני צריך אותך! אני ארדוף אחריך! ואני גם... מתבייש כשאני מגלה כמה קיבלתי ממך ולא מספיק ישבתי. כמה קיבלתי ממך וממך וממך, כמה חצאים נתנו לי וכמה אני לא מספיק הענקתי מן החצי שלי. מתרחשת כאן פעולת שבר שגורמת לי לשבור אל החצי השני. לצפות ולרצות להתחבר אליו באמת. זה... אני חושב שזה מאוד מובן בין בני זוג. זה דו שיח כזה בין בני זוג. דו שיח לא טוב, זה אני כל הזמן נותן, אני כל הזמן מוותר, אני ואני ואני ואת לא. והיא אומרת, לא, האישה אומרת, לא, אני כל הזמן, אני. כל אחד עסוק מאוד מאוד בחצי שלו, מבחינתו החצי שלו בכלל הוא שלם, ובכלל לא רואה את החצי של השני. אבל בואו תארו אצלכם דו שיח כזה. רציתי להגיד לך שכל כך את נותנת לנו, לי ולילדים, ובטוב טעם שלך, ובזה, ובנעימות, כל כך אנחנו מקבלים, כל כך אנחנו נעימים ממך, תודה. רציתי להגיד לך, שאתה כל כך נותן, ולזה, ומלדים, ויושב, ושמח, ושוכן אל שבת. כל אחד, רציתי להגיד לך שבלי מה שאת היית עושה, בחיים לא הייתי מגיע. רגע, ובלי מה שאתה עושה, אני הייתי תקועה. מתחיל פה איזה מין דו שיח כזה של חצי וחצי, שבעצם מבין שאנחנו שבורים אחד אל השני, שוברים אחד אל השני, ובלב גם מתגנבת איזו בושה קטנה. וואי, 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 מה הייתי עושה בלעדיה? כאילו, כמה היא נותנת לי, וכמה אני מספיק לא נותן לה בחזרה? כמה הוא מעניק לי, וכמה אני לא מספיק, מכירה לו טובה? איזה מין בושה שפורצת את הלב הזה שכל מה חושב שהוא הכל בסדר ופותחת פתח אמיתי. זה חצי שנהפך לשבר, שנהפך לבקע. לבקוע, מופיע כאן, לא הבאתי את המקורות הללו, אבל לבקוע זה גם עוד מונח שאנחנו מכירים אותו, לבקוע את הים. כשאתה צריך לבקוע משהו שהוא ככה, מחסום, מחסום, לפרוץ מחסום, קוראים לזה לבקוע, קרב הבקעה. את מה צריך להבקיע? אוטם שריר הלב. הלב האטום, הבטוח בעצמו, מלא הגאווה, די, אני בסדר, הכל בסדר, מה זאת אומרת, אני שלם, אני לא מושלם, אבל אין אדם בלי חסרונות, משהו כזה, כן? חלק מהמושלמות שלי שאני גם לא מושלם. לא, זה לא הכיוון. אלא הכיוון הוא דווקא אני שבור, אני חצוי, אני בקוע, ואני צריך שבתוך הבקע הזה ייכנס משהו אחר. באמת, יש אפילו עוד איזו מילה שהיא קרובה לדבר הזה, מגרעת. לכולנו יש מגרעות. מגרעת זה גם משהו לא טוב, משהו גרוע בי, אבל גם מגרעת זה כמו מגרעת בקיר, שקע בקיר שלתוכו יכול להיכנס משהו אחר, וליצור חיבור אמיתי. אם זה קיר מול קיר, גם אם תדביק אותם אחד, הם לא מחוברים. הם עומדים קרוב זה לזה, אבל הם לא מחוברים. אבל אם זה מגרעת, שנותנת מקום למשהו אחר להיכנס, יש כאן שבר, יש כאן בקע, ולתוכו נכנס משהו אחר. כן? נזכה. להישבר אל השם יתברך, אמן ואמן. אז כולם ימצאו. כלכלית, כן.
היה עצמו משלם, שהוא לא מצדקה.
אבל... מה זה דבר הזה?
להפך, תגיד, אדם זקוק, הוא זקוק למצדקה, הוא זקוק לאחרים, זה יותר שבור, זה יותר טוב.
קודם כל, אנחנו לא מדברים על... לא דיברנו על דיני ממונות, כאן דיברנו על, על קבלה נפשית אחד מן השם. וכאן חז"ל מדברים עוד, הווי לומד מכל אדם, גם מכל מלמדי השכלתי וכו' וכו'. נכון, אדם, לא טוב אדם להזדקק לבריאות, כי זה פוגע ביסוד מאוד מאוד בריא בנפש, אדם הוא עצמאי, ויש כאן נעמד כיסופה, אדם רוצה להידמות לבורו, כמו שהבורא נותן, ככה גם אנחנו רוצים לתת ולהעניק לאחרים. אבל אם אתה שואל, מה תפקיד העני בעולם, זה בדיוק התפקיד שלו. לגרום בושה. בעולם, שתהיה בושה, שתהיה נתינה, שיהיה ציר של נתינה. יש כאלה פלסרניקים שהקדוש ברוך הוא בחר אותם להיות פה בעולם הזה עניים. משימה קשה ביותר, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות עם משימה. יש כאלה שהקדוש ברוך הוא בחר אותם למשימה הזאת. כנראה הם זכו, אני יודע. יש כאלה שגם בחר אותם להיות עשירים, גם את זה, זה לא בדיוק משימה קלה. אבל אנחנו בעיקר הדברים היו סובבים סביב ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. איך מביאים להשרת שכינה בנפש? זה על ידי החצי. אני לא מושלם, אני חצוי, אני צריך אותך, אני שובר אליך, ואני צריך להבקיע את הביטחון העצמי הזה שאני מלא מעצמי, כדי באמת לתת מקום אמיתי למישהו אחר להיכנס. סיבוב ימצאו.